ומה בדיוק הסיפור? פעם קודמת המסקנה שלנו הייתה, שבאמת השליחות נכשלה. תכלס, המרגלים מגיעים לספר, ליריחו, מייחסים ליריחו, והידיעה העיקרית שהם חוזרים איתה, זה שהשם קרא את ים סוף. ידיעה מלפני 40 שנה שרוב עם ישראל כבר מודל, אלא אם כן מישהו באמת לא מעודכן. כן, או שהשם, שהיה משחק ניצח את סיחון ואור. באמת. אפילו בנשמע וימאס לבבנו, זה לא כזה וורט גדול, כן? זה וורט נחמד. אבל זה כתוב בשירת הים, עם ישראל יודע את זה, נכון? המוגו כל יושבי כנען, זה כתוב.
זה עדיין נשאר להם, זה החידוק שזה עדיין נשאר.
כן, שזה עדיין, אתה אומר שהם עדיין, סיחון ואור היה לפני שנה. מילא קריאת ים סוף אתה יכול להגיד, זה היה לפני 40 שנה, אבל סיחון ואור, זה היה שנה שעברה. לא כזה חידוש. ולכן באמת מצד אחד השליחות נכשלה. מצד שני, כן, להגיד שהמטרה, כמו שבזמנו אמרתי בשם הרמדאן, שהוא אומר, שהמטרה הייתה להגיד ליהושע, תשמע, השליחים שלך מיותרים כי את יריחו נכבוש לא דרך איזה פתח בחומה, אלא מכל הכיוונים של החומה, כן? להגיד שזה המסר, אני חושב שזה מסר לא נכון, דיברנו על זה בהקשר של עזוב תעזוב עמו. אין דבר כזה בתורה. בתורה הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. ואם לא, אז זה לגנאי לו, ובטח לא דרך לכתחילה ברשות ערבים ככה לנהוג. כן? אז לכן אני חושב שקשה להגיד שזו הייתה המטרה כאן. במרגלי יהושע. בסך הכל אין ספק שאולם שכנראה יהושע עשה נכון בזה שהוא שלח מרגלים והוא עשה איזושהי השתדלות. כן? זה בסדר גמור. אני חושב שמטרת הזיקה הזאת שראינו ליונתן ואחימץ, מי שזוכר, אני אזכיר, יונתן ואחימץ, שמואל א' פרק י' ז', שמואל ב' סליחה, פרק י' ז', מרד אבשלום. פסוק תתווה, שמואל ב' פרק י' ז' פסוק תתווה, ויום מחושה אל צדוק אל אביתר הכהן, כזאת וכזאת יעץ אחיתופל את אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת יעץ תיאני. ועתה, שלחו מהרה ויגידו לדוד למור, אל תלן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור, פן יבולה למלך ולכל העם אשר איתו. ויונתן ואחימץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, תראו יש פה כזה, הכל מערכת ריגול, רשת ריגול מאוד זה, תחושה, יובר השפחה, השפחה יונתן ואחימץ, והם יוצאים, כן, דרך עין רוגל, והם ילכו והגידו למלך דוד כי לא יוכלו להיראות לבוא העיר. ברור שהם לא יכולים להיכנס לעיר ואז יזהו אותם כי כולם יודעים מי הם, וברגע שהם יצאו אז יבינו שהם הולכים להודיע לדוד. וירא אותם נער ואין רוגל ויגד לאבשלום, וילכו שניהם מהרה ויבואו אל בית איש בבחורים ולא באר בחצרו, וירדו שם. ותיקח האישה ותפרוס את המסך על פני הבאר. מי הייתה האישה? לא נכנס לזה עכשיו. ויבואו עובדי אבשלום אל האישה הביתה ואמרו היה אחימץ ויונתן, ותאמר להם האישה עברו מיכל המים, ויבקשו ולא מצאו וישבו שם. סיפור מאוד דומה, שני נערים, הריגול הנגדי מזהה אותם, האישה מצילה אותם, ובשני הסיפורים השליחות היא שליחות כושלת לחלוטין. שליחות כושלת, הם מגיעים אל דוד והם יגידו לו שכך וכזאת וכזאת יעץ תחושה וכזאת וכזאת יעץ תיאני, ודוד יקום ויעבור עוד באותו לילה את הירדן כדי לגלות שמה? שהצעת תחושה התקבלה והוא היה יכול לישון בשקט. מיותר לחלוטין. ריגול, כן, חסר תועלת לחלוטין. מעין המרגלים שכאן, שאצלנו שמביאים ידיעה שהיא חסרת כל תועלת ולכל... בניואנס אחד ששם הם... שם הם יורדים לבאר ופה הם עולים על הגב, פה הם מתחבים על הגב. בסדר. מה המטרה של הזיקרה הזאת שנוצרת לנו בתנ"ך? אני חושב שהמטרה היא להבין שלפעמים את מטרת... האדם שולח מרגלים מסיבה אחת, אבל התוצאה אותה קובע הקדוש ברוך הוא, וגם לה יש סיבה אחרת. סיבה שהקדוש ברוך הוא רצה בה.
איזה מידע יהושע רצה שהם יעבירו?
שנייה. לא, איזה מידע יהושע רצה שהם יעבירו? אני חושב שהם היו אמורים להגיד מאיפה כובשים את יריחו.
אבל זה באיזשהו מקום
להגיד
משהו
כאילו.
כן, הם נתונים פשוטים.
להגיד משהו כמו אתה מתכנן, כאילו בסוף לא משנה מה אתה עושה, כאילו מה שאלוקים רוצה, זה מעודד לישיבה בלי מה.
זה מאוד?
מעודד ישיבה בלי מס, כאילו להגיד טוב, נכון?
לא, אני מסכים איתך, אני מסכים, אני לא, לא חלק על זה, אני חושב שבאופן כללי זה אין גישה כזאת בתורה לעודד ישיבה בלי מס. אפילו פסוק כמו שאמרנו, השם ינחם לכם ונתן לכם רשות, זה לא הפשט שלו. אין דבר כזה.
כאילו, אתה אומר שכאילו
אלוקים לא אהבת... רגע, רגע, אני עוד מעט אגיד מה אני חושב שכן השם אומר פה. אני רק אגיד, כאילו נתן לאחימץ למשל, הדוגמה שם שגורמת לדוד לחצות את הירדן, עוד באותו לילה, זה דוגמה שהפשט שלה הוא ברור. אני חושב שמי שמכיר שם את ההקשר, הפשט שם, ההקשר שם, התוצאה היא גלות. יש עניין שדוד יעבור בחופזה את הירדן ויברח מהארץ, גלות מעירו. זה המטרה. המטרה האלוקית שמאחורי הירדן, כן? אז לכן, הקדוש ברוך הוא מסובב את זה, שזה מה שיקרה. למרות שהמרגלים בעצם הידיעה מצד עצמה, היא לא הייתה, מבחינה אלוקית, היה לה חשיבות. מה הייתה המטרה כאן? אני חושב שרוצה לדבר פה על שתי מטרות. מטרה אחת שבמישור הרוחני, שהושגה כאן, שהקדוש ברוך הוא רצה שהיא תושג, ומטרה אולי שגם בספר יהושע אפשר לראות אותה, כל סיפור רחב שאנחנו נקדיש אליה לרחב האישה, עוד מעט נקדיש קצת כמה מילים. אז דבר ראשון, במישור הרוחני. חז"ל אומרים ששני המרגלים האלה היו כלב ופנחס. מאיפה חז"ל ידעו שהם היו כלב ופנחס? אז זה אומר שהם היו אנשים חשובים בהחלט, ואיפה הזכרנו, נכון? שהם היו, זה שהם יכולים להגיד, שמי, אנחנו לא נהרוג אתכם, זה מראה שהם היו אנשים חשובים. כן, וזה יותר מזה, נגיד, זה מראה גם, סתם, בלקח הפנימי שלנו, כשאתה נותן לבן אדם תפקיד, חייב לתת לו גם את הכלים. כלומר, אתה לא יכול לשלוח בן אדם, והוא לא יכול, הוא לא יכול להבטיח, הוא לא יכול, אין לו כלים. יש להם כנראה סמכות מספיק, והם כנראה אנשים מספיק חשובים. בסדר, אבל למה? כלב ופנחס. למה דווקא שני אלה? אוקיי, כנראה שאם יהושע סומך על זה, אז הוא בטח, את מי נשלח בתור מרגל? בוא ניקח זקן כזה, בין 120 ככה.
נסתכל על זה שעכשיו יהושע רק נהיה מנהיג. הוא לא עדיין נפס, הוא מבוסס מבחינת
לחבר. כן, מדובר בשני זקנים חטיארים. בוא נסכים על זה. עשינו סיור בירדן. עשינו סיור בירדן לפני כמה שנים. הגענו למעבר גבול, והיה איזה בדיוק היה תקופה שקצת לא היה כמה חיתוכים וזה. אז המדריך, מי שארגן את כל הזה, אמרתי, תשמעו, אולי תציעו כובעים ותשימו על הראש שלא יראו שיש לכם כיפות. אמרתי לו, תראה אותי. אני אסתיר גילמה, אבל אני אשים כובע. עכשיו לא יודע שאני זה, אמרתי, אני הרב מדן והרב יצחק לוי, מי שמכיר. מה, אם הם ישימו כובע, לא יודע שהם יהודים. הסתדרנו. אז כן, אז זה שולח את פנחס וכלב. כן, פנחס בטח היה נראה חילוני כזה, גוי כזה כנעני, אני יכול לנחש כאילו. נו, בחייכם. כהן גדול. מה כאילו? צבא את הזקן לג'ינג'י? מה יכול להיות? כן, אז לכן זה מאוד. מה חז"ל רצו להגיד? אני אגיד לכם, אני אגיד. אני חושב, מותר להגיד דברי כפירה? שזה לא משנה מי היה המרגלים. כלומר, יכול להיות שזה לא היה פנחס וכלב, אבל חז"ל רוצים להגיד שהיה פנחס וכלב כי הם מעבירים מסר מסוים. מה חז"ל רוצים להגיד בזה שהם אמרו שזה פנחס וכלב? באמת לא כתוב את זה. כן, זה גם פחות סביר מבחינה הגיונית. מה חז"ל רוצים להגיד?
לא, אני שואל את
זה. אתה אומר, אני יוצא נגד דברי חז"ל.
לא, 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 גם.
לא, תגיד. תגיד, זה בסדר.
לא, אם זה לא כלב...
אני בשיטת הרמב״ם.
לא, גם אני בשיטת
הרמב״ם.
מצוין.
אם על משה לא...
זה בשיטה של הרמב״ם.
אם משה לא קטע עינו ולא נס לחו, יכול להיות שגם הם.
אבל אם זה לא כלב...
אם משה לא קטע עינו ולא נס לחו...
כן, אני רק אומר, זה לא אנשים צעירים שאתה יכול... זה לא אנשים גם... א', אתם יודעים שכלב לא... כלב אומר על עצמו, כיכוכי אז, כיכוכי אתה.
סתם? כן.
בסדר, אבל אני אומר, לא, פנחס לא יכול להתחפש. זה היה שליחות עבודה מראש. והיא באמת הייתה, הראיה היא שבאמת זיהו אותם ישר. אולי מזה חז"ל ידעו שזה פנחס וכלב. רגעים שניים, ישר מזהים אותם.
אם זה לא פנחס, הם רק רוצים להגיד רעיון חז"ל. אז למה הם מדגישים בבית ספינות? ממשיכים כאילו עם הקו הזה שזה כן פנחס וכלב.
אני לא בטוח שזה הפשט הרמז שהתורה, שהתנ"ך עושה בבית ספינות, זה אולי רומז למשהו בשמו.
אני יכול להיות שבאותה תקופה, באזור המדבר הזה, כל האנשים
נהגו לגדל סקנים ופירות, כאילו כל הזה... זה נכון על יהודים, שם לב, אבל לא על כנענים. לפחות מה שאנחנו מכירים מארכיאולוגיה.
אתה אומר, כנענים לא
נהגו לגדל סקנים.
לא, לא. יהודים
אבל. חכמים מרחב אמרה, שבאו אליי, באו אליי אנשים, לא אמרה, לא, לא באו.
בטח, שקר טוב תמיד מתחיל באמת.
לא, יודעת שזה...
רחב, אני אתן לכם עוד סימן לזה שהם היו, זה היה כל כך ברור שהתפסו אותם? רחב מחביאה אותם עוד לפני שמלך יריחו, ראיתי את זה בשיעור הקודם נראה לי, עוד לפני שמלך יריחו וזה שולח לחפש אותם. מי שראינו את זה בפסוקים. והיא הייתה מגגה, עוד קודם. כן, זה כבר קודם, זה היה ברור. היה ברור ששניהם נכנסים, השלב הבא זה שמישהו דופק בדלת איפה הם. בולטים כאלה, זקנים וכיפות, כאילו, בטח לא כמו כיפות, היה יהודים, כאילו, אפשר לפספס.
למה שיכנס כל כך מדקת?
כמו שיכנס פה את הערבי וישב בבית מדרש ויתנדנד.
אז רק מוכן שאלה.
נו, באמת. ככה זה בערך.
אז היה לו סיבה לשאול דווקא את שם, מישהו השולח
ו... אז אמרתי, אני מדבר, לא כפירה, אני לא כפירה, אני אומר בשיטת הרמב"ם. דברי חז"ל צריך להבין מה הם באו להגיד ולא לקבל אותם כפשוטם.
מה הרמב"ם אומר שזה יקבל?
לא, לא, לא. הרמב"ם אומר כלל לגבי אגדות חז"ל, שאגדות חז"ל הם לא פשט, שמי שמקבל את אגדות חז"ל בתור פשט הוא פטר.
הוא אומר שיש שלוש כתות.
נכון, נכון, נכון. יש כאלה שאומרים שזה הבל ויש כאלה שמקבלים אותם כפשוטם, יש כאלה שמבינים שזה בא להגיד משהו. אז אני אנסה להגיד מה לדעתי זה בא להגיד, ואתם יכולים להגיד מה זה להציע משהו אחר, אבל נראה לי שמחש לי שום מה שאני חושב, אז זה די שכנע.
כלב יודע כבר מה זה ריקוד,
לא? מה?
כלב יודע מה זה ריקוד.
נכון, נכון, נכון. אתה אומר, ניסיון. הם ראו, הוא רצה מישהו מנוסה.
הוא יודע להם אופטימיים, הוא כן.
נשלח את המנוסה ואת הרואה ואינו נראה.
לא יודע, אולי זה...
לא, זה ככה חזל אומר על כיבה. תכונות טובות הרגיל, אחד יש לו ניסיון, כמו שוטרים. אחד יש לו ניסיון, אחד הוא בלתי נראה. אבל השני הוא נראה. לימת אלמות כזאת.
אבל גם הרמב"ם אמר שצריך לשלב ביניהם. זאת אומרת, רק אם ברגע זה נוגד את ההיגיון הפשוט,
אז לא יכולה לתת
לרמב"ם. שנייה, אז בואו נדע, אני אציע משהו, אתם לא חייבים לקבל את זה, אני אציע מה באמת נראה לי. מה הידיעות שאיתם הם חוזרים? בואו נשמע. זה לדעתי המשפט החשוב. אחר כך אני אראה שזה באמת... ויאמרו אל יהושע. סליחה. וירדו מההר, פסוק אחרון של הפרק, פסוק של פרק. וירדו מההר, וישובו שני אנשים, וירדו מההר, ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם. מה זה בעברית כל המוצאות אותם?
כל הדברים.
מה זה כל הדברים? כמה דברים היה לספר?
הלכו לרחב.
היינו אצל רחב וזה, לא נעים קצת, כל הבחורות שם על זה. היא הצליחה להתחבא, היא אמרה לנו, ומה היא אמרה לנו? אמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו לכל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. שתי ידיעות מביאים המרקדים. אחד זה כל המוצאות אותם, כל סיפור רחב. והדבר השני זה כי נמוג, מה שרחב אמרה להם. כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ. שזה, כמו שאמרתי, אין בזה שום חידוש. אני חושב שהנקודה פה היא תיקון לשני חטאים שעומדים פה גם ליהושע וגם לעם ישראל, ובעצם הם הרקע לכל הסיפור. החטא הראשון הוא חטא המרגלים, בסדר, נלך איתו, כי הוא באמת הקודם כרונולוגית. אני חושב שצריך להתחיל דווקא עם החטא השני כרונולוגית, אבל החטא הראשון שמוזכר פה. הוא מוזכר בספר יהושע כחטא שעומד ברקע לכל ספר יהושע. בסוף ספר יהושע, כששניים וחצי השבטים בונים לעצמם מזבח, אומרים להם שאר עשרת השבטים, פרק כ"ב, פסוק ט"ז, כה אמרו כל עדת אדוני, מה אמר לזה אשר מעלתם בלא ישראל לשוב היום מאחורי אדוני, בבנותכם לכם מזבח למרודכם היום אדוני. המעט לנו את אבון פאור אשר לא התאהרנו ממנו עד היום הזה, ויהי הנגף בעדת אדוני, ואתם תשובו היום מאחורי אדוני, והייתם כמרדו היום אדוני, ובכלל כל עדת ישראל לקצוף. האסון האחרון שהיה בשנת ה-40, זה בעל פאור. יותר מזה, תקראו את המילים הראשונות של הפרק. מה המילים הראשונות? וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים, מן השיטים. השיטים זה המקום שבו היה את חטא בעל פאור. זה הרקע ברקע של שליחת המרגלים. זה ויספרו לו את כל המוצאות אותם. המרגלים מתקנים שני חטאים. החטא הראשון זה זה שהם מגיעים לבית רחב הזונה. ממש ככה. ובזה שהם לא, הם, כן, עם כל התיאור ממש, התחתית של השפל להגיע לבית רחב הזונה, ובכל זאת הם נשארים נאמנים לשליחותם, ובסופו של דבר שומעים מפי השוי שיעור באמונה. זה תיקון לחטא השיטים, ששם היה ותקרן על העם לזבחי אלוהם בסוף. זה הנקודה הראשונה, וזה, שנייה אחת, וזה לדעתי נרמז במילים ויספרו לו את כל המוצאות אותם. זה דבר, הדבר הראשון שיודעו יהושע לומד, את כל המוצאות אותם. זה שהקדוש ברוך הוא כיוון את דרכם להגיע לבית רחב הזונה, והם עומדים בזה, כן, ויוצאים מזה, ואפילו מחלצים מזה משהו אולי, כן, מוציאים מרחב הזונה והם איזה משהו, איזה אמירה רוחנית, זה תיקון לחטא השיטים.
מה? זה היה
חטא
שכל עם ישראל
שולח את גדול
הדור?
כן,
אתה
שולח את
פנחס,
שהוא זה ש...
מעולה, זה מה שרצו חז"ל להגיד כשהם אמרו ששלחו את פנחס. לא, אני אומר, אני כופר קטן אני, כן, בשיטת הרמב"ם אני. לא, אני אומר לכם, זה לא היה פנחס. זה היה מישהו שהיה דומה לכנעני, אני חושב, ולא סביר להניח לו פנחס. אבל חז"ל אומרים, זה היה פנחס. חז"ל רוצים להגיד, זה היה תיקון לחטא השיטים. זו דרכם להגיד. הם אומרים, אחד המרגלים, הוא היה פנחס. המרגל השני היה... כלב. תיקון לחטא המרגלים, פשוט.
אבל שתיהם זה אנשים האנטיים
חושבים לדבר. שנייה, אלה שני החטאים בדיוק. לכן הם מסמלים את התיקון.
בדיוק, זה
הכי
לא חוכמה.
אותם אני אומר. לטעמי זה לא הם, אני אומר. חדר של חז"ל.
דווקא חז"ל לא צריכים להגיד הפוך. שהוא שלח את האנשים הנמוכים ביותר.
חז"ל, רוצים להגיד לך, מה משמעות השליחות? הם חוזרים בלי שום דבר. תשובה, הם חוזרים עם שני דברים. א', הם לא מתביישים להגיד את כל המוצאות אותם, כן? כי הם לא נפלו אצל רחב הזונה. והדבר השני שהם אומרים, זה כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל שבי הארץ יפנינו. זה שרחב אמרה את זה, זה לא שום חידוש. זה לא שיעור, זה לא כלום, ולא מחדש שום דבר. יהושע יודע שנמוגו כל שבי הארץ יפנינו. החידוש הוא שמי אומר את זה? לא. שהמרגלים אומרים את זה, כי המרגלים הקודמים שחזרו לא אמרו את זה. אפס, כי אז העם הם אמרו. בסדר? האנשים לעניות דעתי לא היו, לא פנחס ולא כלב, סביר להניח. אז זה דעה בחז"ל שאומרת שהם היו, ובוודאי זה מה ש... לעניות דעתי לא ודאי, זה מה שהם ניסו להגיד. יש רמזים נוספים בפרשייה הזאת למרגלים. למשל הביטוי וילכו ויבואו, או הביטוי שאומרת רחב ונשמע, איך היא אומרת? ונשמע וימס לבבנו, נכון? ונשמע וימס לבבנו. מאיפה הביטוי הזה ונשמע
ולבבנו?
אחינו ומסו את לבבנו. ככה נאמר על חטא המרגלים. עם ישראל אומר את זה על חטא המרגלים. ועכשיו הם מתקנים. המרגלים כנראה לא היו ביהושע פנחס וכלב. הם היו בחינה של פנחס וכלב. הם היו ממשיכיהם הרוחניים של פנחס וכלב. הם תקנו שני חטאים, וזה כל המוצאות אותם, וגם מה שהם אומרים. זה המטרה, זה המטרה האלוקית של השליחות. יהושע שולח שליחים שאומרים שנכבוש את הארץ. הקדוש ברוך הוא מחזיר לו תשובה עם השליחים לגבי עניין אחר. תשובה רוחנית. תשובה לזה שעם ישראל מוכן רוחנית לכבוש את הארץ. זו התשובה, זה לדעתי מטרה אחת שהשליחים השיגו. כן, שאלה.
למה זה יהיה בשקט?
מה?
אם המטרה שלו זה בעצם לתקן או משהו כזה,
לא.
למה זה בשקט?
לא, המטרה של מי? המטרה של יהושע הייתה לכבוש את יריחו. לא לומד, יהושע זה מוכוון משימה, זה. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, כמו שזה נתן לחימה. זה מטרת ההשוואה לנתן לחימה. שהתוצאה של השליחות היא אלוקית, לא מה שאתה תכננת. ואני אתן על דרך, זה באמת על דרך אבות. התוצאה של השליחות שלהם הייתה על הגד. במקום, והתוצאה של השליחות של יונתן והחימה, זה הייתה בתוך הבאר. זו תוצאה חיובית של שליחות. שם זה היה עונש לדוד. לכן החביאו אותם איפה? בבור, מתחת לאדמה. אלה שליחי קודש. אין, המטרה שלהם הייתה חיובית. החביאו אותם על הגג. בסדר, במקרה אתה... זה... לא חושב שהמפרשים יגידו את זה, אבל סתם, מבחינת הדרך אבות אפשר להגיד את זה.
אני הבנתי, כאילו, זה שהם היו באיזושהי מציאות מורכבת ועמדו בניסיון, זה כאילו סימן שעם ישראל מוכן רוחנית לחיים מדיניים בארץ ישראל.
נכון, ובשביל זה השם גלגל אותם לבית רחב הזונה, ובאמת הם לא שמרו שם שום ידיעה, וזה. ובכך הם הרוויחו שני דברים. א', עמדו בניסיון בבית רחב הזונה, דבר ראשון. ודבר שני, כן, התיקון של חטא, שהם חוזרים ואומרים את מה שרחם אומר ולא אומרים אפס כי עזם וכו'. הרי באותה מידה היו יכולים להגיד, איך שהגענו זיהו אותנו, לא הספקנו לעשות כלום, רדפו אחרינו, נאלצנו לברוח להר שלושה ימים, התחבאנו וזה. נכון? אפשר להם לספר סיפור כזה. הם מוכנים. אנשי יריחו מוכנים לקראתנו. נכון? זה גם המסר מאוד חד. איך שהגענו התגלנו. הם דרוכים. אפשר היה להגיד דבר כזה. הם לא חוזרים עם הידיעה הזאת.
כלב
קשור
לחטא
המרגן
באיזה, איך
פנחס קשור
לחטא השני?
פנחס הוא זה שעצר את בעל פרעה. פנחס הוא זה שהרג את צמרי. הוא זה שעצר את חטא בעל פרעה.
למה חטא המרגן לא תוקן בו ביעזר?
של משה?
שם הם מקבשו את ה...
כתוב, ויסלח משה, פסוק אחד, לא יודע. אני מסכים, לא.
זה במסור יש זכות יותר טוב, אפילו לא חזרו, הם כבשו את המקום לבירור.
כן, לא כתוב כלום, לא כתוב איזה שום דבר, יש לך משהו רגל יעזר ונוסר, לא מופיע. פה ברור שהם חוזרים, הם אומרים, נתן השם בידינו, זה תיקון של מה שהם.
שמה זה מעשה.
החידוש הוא לא מה שרחב אומרת שהשם נתן. החידוש הוא זה שהמרגלים הוא בידינו.
כן, אבל שמה זה יותר חזק. אפילו לא חזרו עם הידיעות, הם כבשו את המקום, אמרו, שתי אנשים בטוחים שהגשו.
בהחלט ייתכן שזה כאילו בחינה של תיקון, בייחוד בהקשר של משה אפילו. שהוא היה... משה הוא היה קשור לחטא המרגלים איזשהו אופן. גם בי איתה ברם שלו. נכון, גם בי איתה נפשת למען. משה הוא מת בגלל חטא המרגלים. איזשהו אופן.
זה התיקון של משה וזה התיקון של
עם ישראל. תלוי איך. כן.
מה
אמרנו
שהם עד התחלה הם ואם הם על התחלה הזיהו אותם, אז איך הם, כאילו, למה, איך שהם נכנסים, פשוט
תפוס אותם, וזה? הם נכנסים, נכנסו לבית, בית, בית, בית רחב הזונה, נכון?
איך?
שאגב, הפשט היא באמת שהיא הייתה זונה, כן? כשחזרנו מי שהייתה, כשחזרנו מי שהייתה פונדקאית, לא מתכוונים שהיא לא הייתה זונה, אלא...
מזמין את
זה. גם וגם, זה חלק מהדברים שאתה מזמין, כאילו, כמו... דיבור על אורן חזן, כן, שהיה לו כל מיני הימורים. אתה יכול להזמין הימורים, אתה יכול להזמין בירה, ואתה יכול להזמין גם נערת ליווי ליד. ובא ביחד, ואנחנו נספק לך מה שאתה צריך, כאילו. אז עכשיו, איך היא זה? רחב הזו, נערכים נכנסים, גם רחב הזה אותם. מה היא עושה אפשר? זה מוביל אותנו כבר לנקודה הבאה שרציתי להגיד, וזה הנושא של רחב. רחב?
היא האישה הכי טובה ללכת אליה, רחב.
היא האישה הכי טובה ללכת
אליה?
כי היא עוזרת לבגידות כאילו.
כן.
זה חזל אומרים, נכון? חזל אומרים. שחזל אומרים, וגם כאן פשט הפסוקים. דיברנו על זה.
מי שבוגדת לבעלה יכולה גם לבגוד בגיף במדינה.
זה לא כתוב עליה. אבל כתוב שהיא הייתה, כן. אתה אומר, לא כתוב שהיא הייתה נשואה. כן. חזל אבל אומרים שהיא הייתה באמת 40 שנה של זנות, ככה מדברים עליה חזל. וכל מיני דברים. כן.
גם אם יהושע היה שלח את המרגלים, אז הוא היה נכנס ליריחו בסופו של דבר?
בוודאי, למה לא?
לא, כי הוא רצה לקבל ידע.
אני לא יודע.
הוא קיבל באמת ידע שעזר לו, או שהוא ידע
לתתחילה? אני חושב שבאותה מידה היה אפשר לדלג על הפרק הזה. כמו לכתוב פסוק, כמו שכתוב אצל משה, וישלח יהושע שניים אנשים מרגלים, אבל השליחות נכשלה. מה הרווחנו מהסיפור? אני חושב שזה מה שהרווחנו מהסיפור. שעם ישראל מוכן. מוכן יפה. זה הרווח. אני חושב שיש עוד רווח בסיפור, וזה הסיפור של רחב. אין ספק שהגיבור של כל הסיפור, או ליתר דיוק הגיבורה של הסיפור, זה רחב. אין אף שם שמופיע בפרק, אנחנו לא יודעים איך קוראים למרגלים, לא יודעים איך קוראים למלך יריחו, לא יודעים איך קוראים לשליחים. הדבר היחיד שמופיע זה יהושע ורחב. אלה שני השמות היחידים שמופיעים בפרק. לא זה שמה שאני חושב שהביא את חזל להגיד שיהושע נשא את רחב. יש רמיזות אחרות את זה, עוד מעט נדבר על זה. אבל זה, היא היחידה, היא היחידה, לא רק זה שהיא היחידה שמופיעה בפרק, היא זאת שהיא בעצם מנהלת את הכל. יהושע שולח שליחים, מלך יריחו שולח שליחים. מי באמת מתפעל את השליחים? גם את אלה וגם את אלה. אחת, היא אומרת להם מה לעשות. היא אומרת להם, אתם תלכו, תעלו פה, תעשו, תלכו להר, תתחברו, וגם מה תגידו. ולשליחים של מלך ירחו, היא גם אומרת לאיפה ללכת, תלכו, תרדפו וכו', וכולם עושים את מה שהיא אומרת. בעצם, היא המלכה האמיתית של הסיפור בעצם. נכון? היא באמת מטפלת פה את כולם, וכולם עומדים דום, הם באמת לפקודתה. בהקשר הזה באמת ראינו שיש קשר בין הסיפור שלנו, דיברנו למשל לקשר לסדום. כן, עוד פעם, שני אנשים מגיעים, ואז הוציאו האנשים, הוציאו האנשים הבאים אל ביתך, כן, אז הוציאו גם כן הללות, והגישו לשבור הדלת, נכון? ובעצם המסר על פה בעקיפין הוא שיש פה אישה אחת שהיא צדיקה בסדום. יש פה אישה אחת שהיא מול, היא הצדיקה של העיר, כן, כמו לוט בסדום, היא זה, היא מחו, היא לא שייכת לעיר. וזה בדיוק, אני חושב, הנקודה, היא זיהתה אותה, מה?
היא לא צדיקה של העיר.
מאיזה בחינה?
שהיא פשוט לא.
באיזה בחינה היא לא?
שהיא... המקצוע שלה קצת...
ואז מה? אז איך יהושע התחתן איתה?
זה שאלה אחרת, אבל...
למה זה שאלה
אחרת? זה פשוט המלכה. לא כתוב, אני לא רואה בו כתוב.
אני חושב שזה מה שחזר רצו גם להגיד, שיהושע נעשה לך, כי באמת, שאפשר היה לזהות בה איזשהו ניצוץ של קדושה. והניצוץ הזה זה זה שהיא מזהה את המרגלים ומחביאה אותם, כי היא יודעת, כן, היא יודעת מה. ההקשר הזה של סדום מול יריחו, סדום היא עיר שהיא חברתית מושתתת, ויריחו היא העיר שמסמלת, מה היא מסמלת? עבודה זרה. היא עיר שמסמלת עבודה זרה, ליתר דיוק עבודת הבעל.
סדום?
לא, יריחו. יריחו. א', אנחנו יודעים את זה ארכיאולוגית, אני לא אקשיב את זה עכשיו, יודעים את זה ארכיאולוגית, שיריחו הייתה מרכז כנעני מאוד מאוד גדול, לבעל, עיר מאוד מאוד עתיקה, אחת מהערים העתיקות בעולם, אולי העתיקה שבהן, ככה אומרים מבחינה ארכיאולוגית. הכנענים האלה הם שתי זרועות מרכזיות בארץ, נכון? ככה כתוב בפרשת נוח, אחת לאורך החוף, כולם יודעים, נכון? בפרשת נוח אני אומר, כולם יודעים.
איפה?
גבול הכנעני. והיא גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, אני קורא פרשת נוח פרק י' פסוק כ', מפסוק י' ת', והיא גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה ועמורה ואדמה וצבועים עד לשם. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ארץ ישראל, אז יש את צידון, צידון רבתי בצפון, ויש שתי זרועות כנעניות שיוצאות וחובקות את הארץ. אחת, בואכה גררה עד עזה, לאורך החוף, והשנייה היא... בואכה סדום ועמורה ואדמה וצבועים עד לשם, כלומר לאורך בקעת הירדן. כן, הכנענים יושבים באזור העמקים, באופן כללי בארץ.
יותר מאוחר, במצור החוף מתיישבים הפלישתים.
נכון, לא יותר מאוחר. קודם. יש שני גלים פלישתיים, מוזכרים גם בתורה וגם בנביא וגם בארכיאולוגית. אנחנו יודעים שיש שני גלים, אחד לאברהם אבינו כבר מוזכר. נכון?
אברהם ודוד.
לא, קודם הם במקביל, כן, הפלישתים מגיעים, אבל הפלישתים יושבים בדרום מישור החוף. בסדר?
אשקלון.
כן, ממש בדרום, כן, אשקלון, השיא שלהם זה הקו של, קו של בית שמש שהם מגיעים, כן, זה השיא. אבל מי כל גוש דן והלאה, זה אזור פניקי. פניקים הם כנענים, בסדר?
יש את השערים, הם כנענים.
צידונים הם כנענים, מה?
בדן ובאשקלון יש להם.
שמצאו, כן, שהם היו קדומים יותר, נכון.
כמה ארכיאולוגית
יריחו
זה?
על כמה שנים מדברים? מדברים על 5,000-6,000 שנה. מבחינה ארכיאולוגית. לא נכנס לזה כרגע, כן מצאו את החומה, לא מצאו את החומה, שאלות מאוד מעניינות, אבל פחות...
חומה רצית כמה
דברים? אני חלש בהיסטוריה של זה. באמת אין לי מושג. דבר של 2,000 שנה, כמה יכול להיות? 3,000. טוב, אז היינו בעצם בסיפור רחב, אמרנו סדום מול יריחו. אז יריחו היא משמשת מרכז מאוד כנעני גדול, גם השם שלה כבר שומעים את זה, אני לא יודע למה זה ככה, הזרוע הכנענית שליד הירדן היא יותר מאופיינת בשמות שקשורים לירח, כמו בית ירח, מדרום הכנרת, כן, אין ירדן אלא מבית ירחה ולמטה. מה?
שם כפר נוח.
ירח, כן. יש בית ספר, בית ירח, תיכון, תיכון בית ירח ויריחו, כן, ודווקא בצד הערבי הרבה דברים שקשורים לשמש, כמו בית שמש וחרס וכל מיני ביטויים כאלה. איני יודע למה, בכל אופן הכנעני, האל הכנעני הראשי היה הבעל. כן? והעבודה של המעל התאפיינה באמת בהרבה זימה וזנות. וכשהתורה אומרת כמעשה ארץ כנען לא תעשו, זה קשור לעבודת המעל, גם קשור לשם שלו, כן? זו עבודה זרה שהייתה בה הרבה זימה. דוגמה לכך שהיריחו היא מרכז של עבודת הבעל, אפשר למצוא באיזה סיפור בתנ"ך? יריחו, שהיא דוגמה, שהיא מרכז של עבודת הבעל. הפעם הראשונה בתנ"ך, דיברנו על שנה שעברה, הפעם הראשונה בתנ"ך שיש עבודה ממלכתית של הבעל, שהוא מופיע על השטרות, כן, זה בתקופת אחאב, עם חיאל בית האלי. כשחיאל, בית האלי, בונה את יריחו, זה משהו סמלי. הרי הוא היה מאיפה? איפה היה חיאל? מבית אל. מה יש לבית אל?
עגל.
עגל. שמה, הגלים זה היה עבודת השם. על ידי הגלים, אבל עבודת השם, נכון? אלה לא איפה ישראל, שאלה לוחמי ארץ מצרים. בסדר? לא נעריך בזה עכשיו. ואם מישהו מבית אל בא ובונה את יריחו, כן? זה מסמל שהוא לא מספיק לו העגל. וזה באמת מה שאחאב עשה, שהרשיע מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. הוא לא הסתפק בעגלים, יותר מכל חטות ירבה, והיינו את זה פעם שעברה. מה שעברה היינו את זה, הוא מוסיף את עבודת הבעל. יריחו היא סמל לעבודת הבעל, כן? זה חלק מביסימי התל עולם שנראה בסוף אצל יהושע. חלק מזה, כן? שיהושע הציב אותו, כן? כי זה יד כזה, עמדה אותו. הניצחון על המרכז הכנעני הגדול. אז זה הנקודה הראשונה, ולכן גם רחב הזונה, הזנות היא גם מסמלת, היא תקשת כמובן לנושא הזה של עבודת הבעל. אז זה נקודה ראשון בהקשר הזה של סדום מול יריחו ורחב, עם כל היותר כזאת, שפל תחתית המדרגה של זה, היא כנראה הצדיקה, כמו שאתה אומר, אנחנו צריך לחשוב איך זה קורה, הצדיקה של זה, בזה, במה היא צדיקה? לא כמובן במעשיה, אלא בזה שהיא, בניגוד לעבודה זרה, היא מבינה שהשם הוא, כן, את כל השם ראש, והיא עומדת...
אבל לפי ההסבוס נתת, היא... רק
רושם
בתוך העבודה זרה.
מה?
היא הסמל שלה.
היא מסמלת את העבודה, היא מסמלת את הגויות הכי נמוכה, ומצד שני, היא עומדת במבחן האמונה. אני אומר עכשיו משהו כללי, ואני תכף אסביר מה אני מתכוון שאני אומר שהיא עומדת במבחן האמונה. הרמז לזה, אני חושב, זה מה שאנשים פה אמרו נכון, פעם קודמת, אמרו פה את כמה חבר'ה, שתקוות חוט השני זה מסמל את הדם על המשקוף. כן? זה מבחן האמונה. כן? כמו במצרים, משכו ובכו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, נכון אמרו נחזר? ובכו לכם, צא לבית אבות. זה מסמל את העזיבה של העבודה זרה. גם כן אצל רחב, זה שהיא עוזרת למרגלים ואומרת את מה שהיא אומרת, זה מסמל את זה שהיא עוזבת, ואני רוצה אז להסביר קצת על רחב. זה דבר, חזר אומרים שרחב נישאה ליהושע. הרמז לזה, יש כמה רמזים לזה, אני אציע. דבר ראשון, הרמז הכי פשוט מופיע בפרק ו', אנחנו עוד נגיע לשם, בסוף פרק ו', בפסוק כ"ג כתוב, ויבואו הנערים המרגלים, כאן אגב נראה לי יותר הגיוני גם שזה לא היה פנחס וקלר, כן, הסבירות, כאילו, אלא אם כן הם בני 80 ומשהו, אפשר לקרוא להם הנערים, ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמה ואת אחיה וכו', יוציאו והניחו מחוזיהם וישרפו באש, פסוק כ"ה, ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה, החיה יהושע ותשב בקרב ישראל. כלומר, יהושע החיה אותה. מה זה החיה? התחתן איתה. זה גם אולי אפילו לשון כזו שאפשר להשתמש בה בתורה, להחיות כאילו נישואין. לא נוכיח עכשיו. בסדר?
זה
קשור
גם
לחווה,
נכון?
נכון, נכון. נכון מאוד.
אבל למה אתה בתשע בקרב ישראל?
תשע בקרב ישראל, כי אחרת היא הייתה כנענית והיא לא הייתה נכנסת, ברגע שיהושע נכנס, רק שנכנס, זה מה שהתגיירה וגייר אותה, ואז היא יכולה להיכנס, ברגע שיהושע התחתן. אז זה הרמז הפשוט. אם אתם זוכרים, דיברנו בהתחלה על הקשר של יהושע ויוסף, נכון? שיהושע הרבה דברים הוא ממשיך את יוסף, המאה לעשר שנים. ועשר שנים דיברנו, ועצמות יוסף, והרבה דברים שהוא קשור ודומה ליוסף, ושמש וגבעון דום. יש פה ביטוי אחד שאומר את רחב שהוא מופיע רק אצל יוסף. אני חושב שזה מה שחזל גם ראו. וזה... כן, בפסוק א' אצלנו, אחרי שהם אומרים לה את התנאי, ותאמר כדבריכם כן הוא. ותשלחם ואלכו. הביטוי הזה כדבריכם כן הוא, הוא ביטוי שמה? יוסף אומר אותו למי?
לאחים.
לאחים. כדבריכם, כן, כן. האיש אשר יהיה בגביע בידו, הוא יהיה לי אב. זה בציטוט מדברי יוסף.
כתוב בהמשך שיהושע שלח מלאכים.
ש?
מלאכים. יהושע שלח מלאכים.
ו? נכון, קוראים להם המשך מלאכים.
כן.
כן. מלאכים הם כמובן שליחים בפשט. אבל אנחנו בהחלט ייתכן שמשם חז"ל לקחו איזה משהו לגבי פנחס, כן? ייתכן. ודבר אחרון, והוא העיקרי. מאיפה? עוד שני, יש לי שניים. עוד שני מקורות, אני חושב, בזה שחז"ל אומרים שיהושע נשא את רחב. אחד, שהוא העיקרי. יש קשר מאוד מאוד חזק בין רחב לבין יתרו דווקא. מה הקשר החזק בין רחב לבין יתרו? הגיור זה אנחנו אומרים בדיעבד.
שהם ראו את כל הדברים בעולם.
ראו את כל העבודה
שלנו. עולה, זה גם, זה חזר.
שמענו את קריאת ים סוף.
שניהם מזכירים את הכוח של עם ישראל על ידי המעשים הגדולים שהם עשו.
זהו, זה הנקודה. מה שאתה אומר עכשיו, ששניהם ראו את הכל ועשו כאילו הכל, זה חז"ל אומרים על בסיס מה? הזיקה שהם יצרו ביניהם, בסדר? המקור העיקרי לקשר ביניהם הוא המשפט הזה ששניהם אומרים. כן? המשניהם אומרים משפט, ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, אז איך היא אומרת? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. כן? זה משפט שהוא ציטוט מהפה של יתרו. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, זה ציטוט מהזה. ציטוט מיתרו כשהוא בא הזה. מה שמועה שמע הוא בא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. ואם היא שמעה?
קריאת ים
סוף. קריאת ים סוף ומלחמת עוג וסיחון. כלומר, יש פה שני אנשים. שאומרים, אתה ידעתי כי גדול השם. חז"ל אומרים, כמו שאמרת, למשל, על יתרו שלא הניח עבודה זרה שלא עבדת והרחב, לא אומרים בצורה כזאת, אומרים ש-40 שנה זינתה. כן, היא כבר הכירה את כל הגברים באזור יריחו, כבר עברו דרכה. כן? אז זה דוגמה לדברים שדומים ביניהם, כן? ראיתי שחשבתי לעצמי עוד כל מיני דברים דומים? עוד נגיע לזה. עוד רגע. ובאמת, התורה, הדבר ראשון, התורה אוהבת לעשות את הנקודה הזאת של להשמיץ ושבחו של הקדוש ברוך הוא מפי גוי, כן, מפי גוי. אז זה נקודה אחת. אבל מי הוא יתרו בעצם? יתרו הוא הקייני. הקייני, אנחנו יודעים להגיד עליהם, מי שיסתכל יעקב אחריהם בתורה, יגלה שמשהו מאוד מעניין על הקיינים. הקיינים מאוד קשורים לעמלק.
זה לא הקייני של האבטח של אברהם.
לא קייני קניזי, קייני קייני. לא. הקייני הזה הוא קשור מאוד לעמלק. איפה רואים קשר בין הקייני לבין עמלק?
שאול.
עם שאול רואים, איפה עוד רואים, עוד לפני כן, בתורה איפה רואים?
עם בלעם,
שהוא גלל אותם אחד עובד. עם בלעם, נכון, כלילות בלעם. הוא עשה, כן, הוא נושא את משלו, קודם אל הקני, ואחר כך הוא היה את עמלק, ממש אחד אחרי השני. ביתרו, הפרשייה הקודמת היא מלחמת עמלק, ואז? וישמע יתרו. כלומר, הקני, יש קשר מאוד מאוד חזק בין הקני לבין, איפה עוד? יש עוד מקום אחד, אני חושב.
סיסרא,
נכון.
למה
אם
עמלק
מוזכר
בסיסרא זה לא
עמלק? כתוב, מדיין ועמלק לפני קדם, לא? מה, שם זה עם הכנעני, זה אחר כך.
כל אחד שמע משהו.
שם זה החתן, עוד פעם, בהפרש של אחד. קייני מופיע אצל סיסרא, ואחר כך עמלק מופיע אצל דבורה. פרק שאחרי, נכון. כן, אבל בכל אופן הם מופיעים תמיד ברצף. הקייני הם כנראה משפחה שקשורה מאוד לעמלק. סורו מתוך עמלקים, נכון? אומר שאול לקיינים. יש קשר ביניהם, כנראה איך שהוא קשורים אליהם, אז, איך, אז מה בדיוק הסיפור של יתרו? שבאמת, כולם שומעים, כל העמים שומעים את קריאת ים סוף. יש שני חריגים, כולם נבהלים, יש שני חריגים. אחד זה עמלק והשני זה יתרו. והחריגים לקיצוניות, מה עושה עמלק?
ניחם.
בא וניחם בישראל, מה עושה יתרו?
מצטרף.
בא ומצטרף. והם אותה משפחה. הם אותו, אולי אפילו, אולי הקני זה איזה משפחה בתוכו. הם איתם, הם תמיד נמצאים ביחד, לא תמצאו אותם נפרדים בתורה כמעט. הקשר, אני חושב, הכי חזק פה של רחב ליתרו, זה בסופו של דבר, איזה חלק בארץ מקבל הקייני?
יריחו.
יריחו, כן. ובני קייני חותנו שעלו מעיר התמרים, כך כתוב. עיר התמרים, אז יש קשר מאוד חזק בין הקייני, אז יתרו הוא מסמל, הוא דוגמה, לגוי, ששמע והוא הסיק אחרת, כולם הסיקו לפחד, אחד הסיק להילחם אפילו, והוא הסיק להתחבר. רחב היא בדיוק הדוגמה לזה, ושניהם באזור יריחו. משה התחתן עם יתרו, נכון? היום כבר אסור להגיד משפטים כאלה, אבל בתורה, תדעו לכם, אין דבר כזה שבן אדם מתחתן עם אישה. אדם מתחתן בתורה רק עם גבר. מה?
נושא אישה.
נושא אישה. או לוקח אישה. אבל מתחתן עם...
חותנו.
עם חותנו. חתן עם חותן. אתם יודעים, בשום מקום התורה לא כתוב, למשל, ראינו את זה גם לפני שנה, שנתיים, ראינו את זה ששלמה נשא את בת פרעה. לא כתוב את זה. כתוב. כתוב שהוא היה, שהוא התחתן את פרעה. כך כתוב. לא כתוב בשום מקום שהוא נשא את ביתו. כן? הוא לקח אותה לאישה, אבל כתוב, כן? הוא התחתן, חתן וחותן. זה מה שיש. אין דבר כזה גם חותנת. חותנת בכלל לא בעיניים. מי שואל את החותנת? אין דבר כזה בתורה חותנת.
כמו אתם תתחתנו בנו, את נשיכם.
ניתן, בדיוק. האבא נותן את הבת שלו. את ביתי נתתי לאיש הזה. חתונה זה עסקה בין האבא לחתן. חתן וחותן. אני רוצה לראות, הם אלה שעושים את העסק. בסדר? ככה זה בתורה. האבא של האישה, לא קוראים, האבא של הבעל, לא קוראים לו בכלל חותן. קוראים לו? חם. בסדר? חם. אנחנו היום מבלבלים, חותן וחם, שני דברים שונים. חתן, חותן, אבא של הכלה. חם, אבא של החתן. כן? חמיב.
חמותו אבל יש.
מה? כן, נכון. רגע, זה פסוקים בפרשת כי תצא, ולא מצאים, כן, בדיוק, רגע, שנייה אחת, אז רגע, משה מתחתן עם יתרו. עכשיו, משה נושא מדיינית, בנות מדיין, כן, משה נושא מדיינית, ואותו בת של יתרו, כמו שחדשו היחיד מאומות העולם. המקבילה של יתרו זו יהושע, נשא רחב. זה מה שאומרים חז"ל.
זה
הקשר
לאידק.
תוסיף את מה שאמרתי קודם, החיה יהושע, ותוסיף את מה שאמרתי מקודם על הקשר ליוסף, ותוסיף את זה שיש רק עוד איש אחד בתנ"ך שקוראים לו הושע, וגם הוא נשא...
זה דרך בדיוני.
שמאי. שמאי איתה. אשת זנונים. אין עוד שתי נשים, אנשים בתנ"ך כמעט שאנחנו יודעים עליהם שהם היו זונות. בסדר? אני גם אוכל אחר כך את הקשר על יהושע ויהושע, אנחנו נדבר עליו בהמשך עוד מעט, עוד כמה חלקים. כל הדברים האלה מובילים את חז"ל להגיד שיהושע נשא רחב. אני לא יודע באמת אם חז"ל התכוונו להגיד מציאות, בסדר? אבל בוודאי שכל הדברים האלה הובילו, והמסר בשורה התחתונה ובזה נסיימי, שרחב היא סמל לגוי שעושה יוטרן. שעושה סיבוב, והם מקבלים אותה, ויהושע נושא אותה. חז"ל אמרו, שלוש כתבים שלח יהושע כשהגיע לארץ, רוצה להשלים, ישלים. כן, רחב, היא הצדיקה בסדום, היא הצדיקה של יריחו, שהיא היחידה ששומעת, היא החליטה להצטרף לעם ישראל. וכשהיא רואה את השליחים, הם כנראה היו מאוד בולטים בשטח, עוד לפני שמלך יריחו שולח אליה, ישר מחויה אותה, היא מבינה מה עומד לקרות. אחר כך היא אומרת להם, והיא משתדלת להצטרף אליהם, כן? זו היה, וזה הסיפור. אז הנקודה השנייה בסיפור הזה, זה הגיבורה של הסיפור. הגיבורה של הסיפור היא גויה, חסידת אומות העולם, נכון? היא הייתה זונה. מה זאת, גדלה בכנענית, כנראה שזה מה שלימדו אותה. אבל במשהו אחד היא הייתה צדיקה.
זה נשמע דווקא שזה מיתוס שהייתה זונה.
כאילו,
אין שום אמונים, אז...
מה?
אין שום אמונים, יש אינטרסים, כי אני רוצה לחיות. היא יודעת שבסופו של דבר, אם עם ישראל יבוא לפה, היא מתה. הדרך היחידה שלה לצאת זה...
היחידה שעשתה שינוי כזה, שעשתה ואמרה, וכל השיעור באמונה שהיא אמרה שמה...
כי יש לה תכונות כאלה.
היא הייתה יכולה להזכיר את המרגלים.
נכון. היא הייתה יכולה...
אני
מסכים, זה לא, ברור שכל מעשה כזה דורש, שדורש הוא בסימן שאלה, חז"ל אומרים עליה שצריכים בין נביאים גם אחר כך. עוד כן. אני חושב שחז"ל מצביעים, ובהקשר הזה, לפרק הזה יש עוד מטרה. זה להצביע על צדיקה אחת שהיא, נכון, היא הייתה זונה, אבל בזה היא הייתה צדיקה. היא ידעה להגיד זה, לעזוב את העבודה זרה ולהגיד, ידעתי כי נתן השם. מה שאף, כולם ידעו את זה. כולם ידעו שנתן השם, אבל רק אחת, עשתה מעשה. כן? וזה מה שחזר לנו להגיד. זה המסר של הפרק. אז זה מסר, המסר השני. אז מסר אחד אמרנו, והמסר של אותם שני מרגלים שמתקנים שני חטאים קדומים, ובלשון חז"ל, כלב ופנחס. המסר שני, רחב. צדיקת אומות העולם, שבלשונם של חז"ל, נשא יהושע. ככה חז"ל מבטאים את זה, כן? שהיא מקבילה ליתרו. כן? כמו שמשה נושא את ציפורה, יהושע, נעשה רחב. נעצור, וזה פעם הבאה כבר נחצה את הירדן.
תודה רבה.